אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבהיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, היום ה-24 של חודש אפריל לשנת 2022, והתאריך העברי גם ממנו נצא למסענו, יום כף ג' המתחלף ליום כף ד' של חודש ניסן של שנת תשפ"ב. יצאנו ממצרים, זמן חירותנו עבר, אבל את חירות מחשבתנו, את חירות מילותינו ננסה לשמר בכל מילה ומילה שנאמר. ולמעשה, אף על פי שאמרתי שאנחנו יוצאים לדרכנו מתוך התאריך ממש, אני רוצה שנחזור מבחינת לוח השנה כמה ימים אחורה ליום ה-21 של חודש אפריל, כלומר הציון שנתייחס אליו אירע בימי החג, אבל אני בחרתי בציון הזה לא בשל חיפוש נוקדני בלוח השנה, אלא בשל העובדה שהיום הזה הוא יום שבו הצרפתיות באשר היא בכותרות, הבחירות לנשיאות צרפת, וחשבתי שטוב יהיה לדבר על דמות של אדם צרפתי מיוחד במינו, עם מסכת חיים מופלאה מחד, מחרידה מאידך, אולי הדברים הללו כלולים זה בזה. אנחנו נציין היום 880 שנים למותו בנסיבות טרגיות של הפילוסוף, המשורר, איש הדת, המלחין, ויש שיצרפו לזה עוד כהנה וכהנה כינויים, פייר אבלאר. מי שבכל שפה שמו מבוטא אחרת, באנגלית פיטר אבלאר, בלטינית פטרוס אבלארדוס, אבל פייר אבלאר הוא יליד ברטן, כלומר הוא יליד צרפת, וצריך ללכת על פי מקורו. והאדם הזה הוא אדם מרתק גם מפני שהיום בשנים האחרונות, במאה האחרונה, כי הוא בן המאה ה-11 ורוב חייו עברו עליו במאה ה-12, הוא נולד בשנת 1079, והוא חי עד שנת 1142, ואף על פי שהמאה הזאת אולי נדמת כשכוחת אל, יש לו עדנה, והוא חשוב היום כאחד האנשים המשפיעים על התפתחות הפילוסופיה במערב. ומצד שני, יש עדנה גם בעברית, אבל לא רק, של עיסוק מחקרי ועיסוק ספרותי בסיפור המרכזי של חייו, הסיפור המרכזי של חייו, גם מבחינה ביוגרפית שלו, וגם הסיפור שבמובנים מסוימים חתם אותו בנצח, וזה סיפור אהבתו של פייר אבלאר לאלואיז. אבלאר ואלואיז זה מושג שבתרבות האירופית הולך יחד, וגם בספרות העברית הרבה התייחסו כשהם רצו למצוא, בוודאי מימי הביניים, איזשהו דגם לאהבה. מה נראה בעינינו כאהבה שיש לדבר עליה? אז זו אהבתם של השניים, הפילוסוף ותלמידתו אלואיז, סיפור אהבה שלמעשה השניים הללו, פייר אבלאר מצד אחד ואלואיז מצד שני, הנציחו הן בחלופת מכתבים, הן בספר שאפשר לתרגמו כתולדות הסבל, תולדות האיסורים, תולדות איסוריי, אשר כתב פייר אבלאר. אל כל הדברים הללו נגיע, אבל קודם כל צריך להציג מדוע האדם הזה, פייר אבלאר, אותו צרפתי, ראוי לדבר עליו כדמות צרפתית גדולה, גם כפילוסוף. וכל אדם, אם יש לו אהבה אמיתית בחייו, אז הפילוסופיה שלו, המחשבה שלו, ההגות שלו, ממילא לא מנותקת מזה. אז את שנת לידתו אמרתי, ואומרים שהוא נולד באמת בצרפת לאב שהיה אביר ואציל, לפעמים זה היה הולך יחד, העובדה שאתה אביר ואתה נלחם, עבור האצולה מעניקה לך בעצמך תואר אצולה. ויש בצד הדבר הזה גם מענקים ומשמעויות כלכליות, עכשיו אתה חלק מן האצולה, ואם תמשיך בתוך האצולה או תפתח את הכספים שקיבלת, תעשה בהם שימוש כלכלי מושכל, אז אתה יכול להפוך את עצמך לעשיר גדול. אבל הנה, זה פרט ביוגרפי ראשון. ראשון ורומנטי, כי אנחנו מדברים כאן על מי שחשוב כאחד האוהבים הגדולים בדברי ימי אירופה, בדברי ימי האנושות. יש כאן מי שהייתה לו הזדמנות לרווחה כלכלית אדירה ולהמשיך את דרכו של אביו, והדבר הזה לא עניין אותו. ולא עניינה אותו הירושה, כך כותבים עליו הביוגרפים שלו, אלא מה שעניין אותו זו המחשבה. ולכן, מגיל צעיר הוא נודד כדי להגיע להיות בעצם בתחילה תלמיד, ומהר מאוד, בשל העובדה שהוא היה מבריק, מלמד, בגרסה הראשונה של מה שהיום אנחנו קוראים לו אוניברסיטה. הוא בעצם מצא את עצמו מלמד בקתדרלה של נוטרדם, כנסיית נוטרדם, הכנסייה המפורסמת של פריז, כנסיית נוטרדם, זה מתורגם לגבירתנו, ואנחנו יודעים מי היא הגבירה הגדולה של הנצרות, נוטרדם דה פריז, גבירתנו של פריז, כי יש הרבה כנסיות גבירתנו ברחבי העולם, יש אפילו נוטרדם בירושלים. בכל אופן, הכנסייה הזאת, יש לה לצידה מעין בית ספר. כך החלו האוניברסיטאות הראשונות, הן היו סמוכות על הכנסיות, בתי ספר שבהם מתנהלת חשיבה, כלומר, מנהלים איזשהו ניסיון, כמו שהיה נהוג בבתי הספר לפילוסופיה של יוון העתיקה, אבל אחרת, כי בבתי הספר לפילוסופיה של יוון העתיקה לא הייתה עינה הפקוחה של הכנסייה מפקחת על הכל, אבל בכל אופן, הכנסייה מימנה ורצתה בקיומם של גופים שאליהם יגיעו מלומדים, ויעסיקו את עצמם בשאלות סכולסטיות, מלשון אסכולה, כלומר, הניסיון לפתח שיטה רעיונית שתענה על שאלות שמעסיקות את הכנסייה לגבי אופייה של המציאות וגם שאלות תיאולוגיות לגבי אופיו של האלוהים וכולי, אבל כמובן הכל בתוך הסד של המחשבה הכנסייתית, או אמור להיות, תמיד לכל כלל יש יוצאים מן הכלל, והוא מוצא את עצמו בפריז, במקום מאוד נחשב. ולמין הרגע הראשון הוא עולה על מורו, כי נדמה שיש כאן בחור שהוא מבריק, ושהוא הגיע מלומד יותר מהרבה מלומדים, שהוא גם הגיע עם איזשהו מרץ פנימי, ועם איזושהי תעוזה פנימית, כי הוא מוכן לומר את דעתו תמיד, לחלוק על עמדת מוריו. גם מתארים אותו מתחילת הדרך כיפה מאוד, קריזמטי מאוד, ורבלי מאוד. צריך לומר שוורבליות הייתה יסוד מוסד כדי להיות פילוסוף. קודם כל, תחומים שנלמדו בפילוסופיה של המאה ה-11, המאה ה-12, כבסיס לעשות את המעשה הפילוסופי. אתה צריך להכיר את השפה על בוריה, אתה צריך להכיר את אומנות הרטוריקה, הדיבור, ואת אומנות ניהול הדיון, הדיאלקטיקה, הדיון בין שני עמדות נוגדות, איך אתה מקיים דיון. זאת אומרת, שאלת הפילוסופיה היא לא הייתה רק שאלת התוכן של טענתך, אלא האופן שבו אתה בונה את הטענה הזאת, ואיך אתה לוקח חלק במשחק, והמשחק פה היא לא מילה גנאי, אלא במגרש הזה של דיון פילוסופי, וכנראה שפייר אבלאר שלנו היה מבריק. למתחילת הדרך, כי התקדמותו הייתה מטאורית. אומרים שאחת בעצם סגולות שהיו לו, זו העובדה שהוא קרא יותר מאחרים. הוא הצליח לשים את ידו על כל אחד מכתבי אריסטו שהיו זמינים באותו הזמן. חלק גדול מהם יגיעו לאירופה רק אחר כך, יתורגמו מערבית רק מאוחר יותר. אבל מה שהיה ניתן לקריאה הוא ידע על בוריו, ולכן כאשר התעוררה שאלה, הוא תמיד ידע לצטט את אריסטו. יש יותר מרשים מזה, אריסטו היה חשוב אז כאוטוריטה מאוד מאוד גדולה. וכך הוא בנה את עצמו. ואני רוצה לומר ממש מילים מעטות ולא מספקות על אחת התפיסות שהוא מנוי בין אבותיה, וזו התפיסה הנומינליסטית בפילוסופיה. והתפיסה הנומינליסטית באה מן המילה נומה. נומה בלטינית שם, כמו השם של ספרו, שם הספר, שם הוורד, נומה דילה רוזה, למיטב זיכרוני. כלומר, נומה זה שם, נאים. התפיסה הנומינליסטית רוצה לתת לדברים שמות פרטיים, שם פרטי, לא שם משפחה. למה הכוונה? התפיסה הזאת עמדה בניגוד למקובל אז על ידי רבים במחשבה הפילוסופית, שהמטרה שלך היא להגיע להגדרות רחבות כמה שיותר, לייצר אוניברסלים. המילה יוניברס מוכרת לנו היום כעולם, אבל היא גם כלל. אתה מייצר אוניברסלים, אתה מייצר בעצם בפשטות הכללות. אתה רוצה להכליל כמה שיותר דברים. ולהפך, בתקופות מסוימות נדמה היה שזו שאיפת הפילוסופיה העיקרית. להכליל הכללות, ללמוד, לנסח כללים מופשטים על המציאות, מן הפרטים שאנחנו יודעים. ואבלר הוא מאלה שמתנגדים לתפיסה הזאת, אלא הוא רוצה להגיע לשם הפרטי של כל דבר ודבר. הוא לא בוחן את האמצעות מתוך הכללות עליה, אלא הוא רוצה להגיע לידיעת הפרטים, ויותר מזה הוא טוען שבעצם כל הכללה היא לאמיתו של דבר אשליה. כל הכללה היא איזושהי נטייה אנושית לקבץ יחד דברים שלאו דווקא עובדים יחד. בין אם מדובר על הכללות שטוענות שלדברים רבים יש צבע אחד. שיש איזה מושג של, הייתי אומר, לובן או אודם. כל הדברים שנכללים בצבע הזה יכולים להימצא תחת הכותרת הזאת. זו אשליה, זו מחשבה שאפשר תחת כותרת אחת לקבץ הרבה דברים, אבל אתה בעצם מוחק את הדברים. וזה הולך יותר מזה. הדוגמה של צבע היא, זו דוגמה רטילאית, אבל הדיבור על האדם, או האנושות, הוא דיבור בעייתי. נוח לדבר כך ולחשוב שכל בני האדם יש ביניהם דמיון בלתי ניתן לראו, אבל בעיני פייר אבלר זו בעיה. כי בזה אתה בעצם מוחק, קל לך למחוק את ההבדל בין הפרטים. אתה כפילוסוף צריך לדבר רק על הפרטים, להתעסק בפרטים. בעצם יש כאן תחילת מחשבה מודרנית, גם אם היום זה נשמע לנו מאוד מוזר, כי אנחנו חלק מתפיסה ריאלית שמדברת כל הזמן על כלל ועל פרט. יש פרט ויש כלל ויודעים להפריד ביניהם. אבל השאיפה הזאת לגעת בפרטים ולתת שם לכל דבר, קדמה מאוד את המחשבה. אפשר בקלות לתאר למה, כי אתה לא מסתפק בהכללות, אלא אתה רוצה לרדת לעומקו של דבר, לבדוק אותו. זו גם איזושהי תפיסה שתקדם אחר כך את התפיסה המדעית. אתה רוצה לבחון כל דבר שהוא כשלעצמו, ואת המקרה הספציפי. כמובן, התפיסה הזאת נחשבה בעיני הכנסייה, שמממנת את הקתדרלות הללו של המחשבה, שבהם פייר אבלר הסתובב, כתפיסה מסוכנת. יש כאלה שאומרים מפני שזה מעורר ערעור לגבי השילוש הקדוש של הכנסייה הקתולית, האב, הבן ורוח הקודש. כי הכנסייה הקתולית התעקשה שהשלושה הללו הם אחד. איך יכולים להיות שלושה שהם אחד בעולם שבו אתה צריך לבחון כל פרט שהוא לעצמו, למשל. אבל אני חושב שזה לא דוגמה מספיק חזקה. הדוגמה היותר חזקה היא אמירות כנסייתיות שטוענות ש... האדם באשר הוא אדם נולד בחטא. ופייר אבלר אומר, רגע, למה אנחנו מכלילים? אנחנו צריכים לבדוק ולתת שם לכל אדם באשר הוא אדם. פייר אבלר הוא התפיסה שהוא עומד מאחוריה. בזה אתה בעצם שומט את הקרקע מתחת להרבה דוגמות ומוסכמות דתיות שמדברות בהכללות. אז הכנסייה מפחדת מן הרוח הזאת. אז הוא כבר היה דמות שאינה של הכנסייה פקוחה עליו. ואנחנו עומדים לדבר עליו כאוהב גדול. וכמו שלימד אדגר אלן פה, שהאהבה היפה ביותר היא האהבה הטרגית ביותר במובנים מסוימים, אז גם אצלו יש שילוב בין אהבה לטרגדיה. ומדוע הטרגדיה? וזה חוזר על עצמו בסיפורי אהבה, מסיפורים רומאו ויוליה של שייקספיר, ועד לסיפורו של פייר אבלר ואהובתו אלואיז, שהיו ממש במציאות, הייתה תקופה שלא היו בטוחים לגמרי שהם אכן היו בשר ודם, אבל היום אנחנו יכולים לומר זאת בבטחה, שסיפור האהבה הזה אכן התקיים במציאות, והאהבה טרגית היא תמיד אהבה שמוצאת איזה מכשול בסביבה. מישהו מבחוץ מתנגד לה. היא נגד העולם. ואני חושב שאולי הפילוסופיה של פייר אבלאר, שאפשר להעמיק בה הרבה יותר ולדייק בה הרבה יותר ממה שאני דייקתי, אבל הנומינליזם, הרצון לתת שם, מסמל גם את איך שהוא הלך בחייו. הוא מעולם לא הצליח להיות חלק מן הכלל המקובל, הכנסייתי, הדתי, או מה שהטון השלט באוניברסיטה שהוא נמצא בה, אלא הוא תמיד היה יחיד, הוא תמיד היה פרט פרטי שחי כך את חייו, ונתן את שמו הייחודי למה שהוא רואה מולו. ואולי זו גם ההגדרה של אהבה אמיתית, שהיא לא עוד איזה שחזור של ספרי האהבה שקראת לפניך. ברור, ישנם דברים משותפים בין אהבה לאהבה, והאהבות הגדולות גם דומות זו לזו. אבל לאהבה אמיתית, ישנו השם הייחודי לה ורק לה בלבד. נעסוק פה תכף בהרבה שמות צרפתיים שצריך להגות אותם נכון, ואני לא האדם לעשות זאת, איני ממש פריזאי. ובכל זאת אשתדל, כפי שאני מנסה לעצמי לפחות לומר, מקרון ואת השמות כפי שהם צריכים להיות. אז למשל אני אעלה עכשיו את השם על בימת המסע שלנו, פולבר. מפני שהיה אדם, ואנחנו הולכים ומציינים 880 שנים למותו, לפטירתו של הפילוסוף וגם משורר פייר אבלאר, יש שומרים גם מלחין, איש אשכולות צרפתי שפעל בעיקר במאה ה-12 ואוהב גדול. ועכשיו אנחנו נדבר על זאת, ואנחנו גם מציינים את יום הבחירות בצרפת על הדרך. והיה אדם שקוראים לו פולבר, והוא היה כומר בעל משרה, קוראים לזה קנון בלטינית, כומר בעל משרה בכנסיית נוטרדאם בפרי. ושם, בבית הספר של הכנסייה כאמור, נמצא ידידנו פייר אבלאר, ועושה לעצמו שם כבחור צעיר. הוא היה רק בשנות ה-30 של חייו, אבל הוא כבר היה מלמד, והיו לו תלמידים, ותלמידים מכל אירופה נסעו לשמוע אותו, כי הוא היה נחשב כל כך מבריק, גם יפה תואר, גם חלשני ברעיונותיו, גם יודע לבטא אותם בצורה מופלאה. אז הוא נחשב הדור הבא של הפילוסופים הגדולים, והוא נערץ. לאותו פולבר יש אחיינית, לפי חלק מן החוקרים היא הייתה ביתו, מקובל לומר שהיא הייתה אחייניתו, ולה קראו אלויז, היא הייתה בחורה צעירה, עוד ניכנס לעניין שאלת הגיל שלה. והיא הייתה מלומדת מאוד. כנראה מבית, הפרטים הביוגרפיים עליה, בניגוד לפייר אבלאר, יותר מצומצמים. אבל היא הייתה מלומדת, וזה היה מאוד יוצא דופן לבחורה צעירה, לאישה בכלל, בעת ההיא, המאה ה-12. היא הייתה מלומדת, היא ידעה פילוסופיה, היא למדה שפות, היא ידעה יוונית, מה שאפשר לה לקרוא כתבים יוונים, ידע עברית, מה שאפשר לה לקרוא את המקורות כמו שצריך. היא באמת הייתה משכילה מאוד ומלומדת, וכנראה שהייתה באיזושהי תשוקה לפילוסופיה, למחשבה חופשית. ואגב, מחשבה חופשית, הנומינליזם של פייר אבלאר, הרצון לקרוא לכל דבר בשם, זה יסוד של מחשבה חופשית. אני לא מקבל כמות שהיא, הכללה מופשטת, שיכול להיות שהיא נכונה. אני רוצה לבדוק בעצמי את הפרט בתוך המערכת הכללית. אז אותה אלויז, היא בעלת החפץ הזה, לעסוק בנושאים פילוסופיים, והדוד שלה מחליט, על מנת לקדם אותה, הוא צריך להביא לה את הטוב שבמורים, שילמד אותה פילוסופיה. כי היא מבחינתו כישרון אדיר, ואומרים ש... הוא אהב אותה, היא הייתה יפהפייה ומוכשרת ונעימה ועדינה, כלי למעלות, הוא רצה בטובתה. והוא שמע על פיירה בלאר, שהוא גם פילוסוף כזה נהדר, הוא מורה מופלא, וגם הוא שמע עליו שהוא כל מעייניו נתונים בפילוסופיה, בעיון רעיוני, פילוסופי, הגותי, והם לא מעניינים אותו ענייני הנשים, לא מעניינים אותו סיפורי האהבים, כמו שאומרים. זה לא מעניין אותו. הוא, מה שמעניין אותו זה פילוסופיה. ולכן אם הוא רוצה למצוא מורה טוב, לאחייניתו היפה, טוב שהוא ימצא מישהו כזה שלא יראה בה מושא לאהבה או לתשוקה, אלא ילמד אותה. והוא סוחר את שירותיו של פיירה בלאר. אלא מה? פיירה בלאר מספר, הוא כתב בכתביו שהוא היה מתקשה מאוד בענייני תחזוקת משק הבית. אז הוא ביקש שכחלק מן המשרה המוצעת לו ללמד אותו אלואיז, הוא יוכל לעבור לגור במשק של אותו פולבר. כלומר, אני לא אצטרך לדאוג בעצמי לדירתי, אני אגור אצלך, אלמד את האחיינית שלך, שלום על ישראל. לפולבר יש רעיון אחר. הוא אומר, אתה יודע מה? במקום זאת, אני אשלח את אחייניתי לגור איתך, אמר פיירה בלאר, היא תגור איתך, היא תהיה אחראית על משק הבית, היא לאו דווקא תנקה, תבשל, אבל היא תדאג שהמשרתים, היו לו משרתים, עושים את עבודתם. אתה תלמד לך בקתדרלה, תחזור בשעות הערב, תנוח קצת, ובלילה תלמד אותה פילוסופיה. שלום על ישראל. עכשיו, אתם יכולים לתאר לעצמכם את הדוד הזה, שמכין את הקרקע, ולא מצליח לראות בכלל מה עומד לנגד עיניו, לוקח בחורה צעירה יפהפייה, אוהבת פילוסופיה, ונותן לה לעבור לגור עם פילוסוף שהיה נחשב יפה תואר, קריזמטי, שובה לב, מעביר אותם לגור ביחד וללמוד כל לילה פילוסופיה ביחד, באותו הבית, שהם גרים בו יחד. מפה לשם, בין השניים מתפתח רומן, מתפתחת אהבה מאוד מאוד גדולה. ממש תקופה ארוכה שהם בתוך הדבר הזה. וכדרך שדברים כאלה קורים, מקץ זמן מסוים, אלואיז, התלמידה, מגלה שהיא בהיריון. היא מגלה שהיא בהיריון, והיא מספרת על כך לאהובה פיירה בלאר, ואם הייתם חושבים על גרסה רעה של הסיפור שהוא מתעלם ממנה, זה הריון לא מתוכנן, והוא לא חפץ בו, הוא אומר לה, מיד אני רוצה, קודם כל שתלדי את התינוק, ואני רוצה להינסה לך, והוא חושש שאם יוודא הדבר הזה לדודה, זה יהיה נורא והיום, אז הוא מארגן חטיפה מרצון שלה. כלומר, הוא חוטף את אותה אלואיז, ומעביר אותה, לבית המשפחה שלו, בו הוא גדל מחוץ לפריז, כדי שהיא תלד לו את בנו. אני מקצר קצת את כל תלאות הסיפור הזה, אבל מה שמעניין, זה שהוא מוכן להינסה לה. הוא רוצה להינסה לה, והוא רוצה להיות האב של בנה. אבל אלואיז לא רוצה להינסה לפייר, ולא בשל מחסור באהבה, אלא להפך. היא אומרת לו, זה יערוס אותך. לא יקבלו את זה שניסית לי. גם אם ננסה להינסה בסתר, זה יתגלה, ואנשים יהיו נגד הדבר הזה, ובעיקר זה יחבל בקריירה שלך כפילוסוף. כי מי שיודע את טיבה של התקופה ההיא, המאה ה-12, באירופה, יודע שהקתוליות החזיקה בדעה מאוד בעייתית, מורכבת אמנם, אבל דעה בעייתית על הלידה, על הפריון, דעה ש... יש בה העמדה באור נפלא של נזירות, בייחוד לאדם החושב. אם רצית להיות פילוסוף או תיאולוג, מי שחושב מחשבה, ובמיוחד מחשבה דתית, מוטב לך שלא תנסה. היו אפילו מוסדות שהיה בהם חוק, שאם אתה רוצה ללמד, אל תנסה. אז היא אומרת, זה יפגע במעמדך, זה יפגע במשרתך, בקריירה הפילוסופית שלך יותר חשוב שתהיה פילוסוף. בסוגריים אני יכול לומר שהיא אולי גם... לא הרגישה מוכנה לעבור להיות אשת איש ממש, היא לא רצתה את הניסויים הללו. בסופו של דבר, אחרי כל הסיפור המשונה הזה שסיפרתי, השניים ניסאים, כי הם יודעים שזה יהיה חשוב מאוד לדוד שמגלה את דבר ההיריון, הם ניסאים, אבל הם ניסאים בסתר. הם מסתירים את דבר הנישואין. כלומר, הם נישאים מצד אחד, אבל הם מסתירים את דבר הנישואין, כדי שלא יוודא שפייר אבלאר נשוי, וזה כאמור עלול לפגוע לו בקריירה. אלא שהדוד שבתחילה עשה סימנים, אותו פולבר, שהוא עלול להשלים עם עסקה כזאת, הולך ומתמלא בחס על העסקה הזאת, כי מתחילות לרחף שמועות שלפייר אבלאר ולאלואיז, אחייניתו של פולבר, יש ילד משותף, והם אפילו נישאו, והם נישואים בסתר, והוא כועס, כי הוא חושב שיש השפלה גדולה בזה שהם נישואים, וישנו הילד שהוא התנגד לסיפור הזה מלכתחילה, זה העלה את זעמו הנורא, הוא תכנן על מורה צנוע וחסוד לאחייניתו, והוא מקבל בעל לא מתוכנן, וזו הייתה השפלה גם שהדבר הזה צריך להיות מוסתר, והם לא בחרו לגלות אותו מלכתחילה, ולכן הוא סוחר חבורה של בריונים, והללו פורצים לביתו של פייר שלנו, פייר אבלאר, ומסרסים אותו. כן, כמו שזה נשמע, חותכים את מה שחותכים, ומסרסים אותו. ויש כאן סיפור של מי, שבאהבת חייו הראשונה והגדולה, הוא מאבד את כל עולמו, הוא פוגע בקריירה הפילוסופית שלו, והוא מסורס. זה נורא והיום. זה סיפור בלתי נתפס כמעט. כולו, גם ההתנהלות של הדוד, וגם מה שקורה אחר כך, לפחות נולד לו בן, אבל בסופו של דבר מבחינה היסטורית, הבן הזה יסיים את דרכו כנזיר, ולא ייצר, לפחות זה מה שההיסטוריונים טוענים, שהוא לא ייצר שושלת לפייר אבלאר. אז יש כאן מי ש... נקלע מחיים של פילוסוף לסיפור אהבה מופלא, שהוא יתאר אותו בכתביו, באותו ספר שהזכרתי כבר בתחילה, בתולדות האיסורים, ואהבתו הזו מטילה בו מום בכל המובנים, מום כפילוסוף, מום גופני, ועדיין, איכשהו התיאור הזה שתיארתי, שאולי נשמע משונה מאוד מכל הצדדים, יוליד אהבה שנחשבת עד היום לאחת האהבות הגדולות בתולדות, האנושות. וזאת מדוע, ובזאת אנחנו נעמיק, בשל השמות, המילים שנכתבו על האהבה הזאת. כי פייר אבלאר, אחר שקרה כל הסיפור הזה, והוא מסורס, והוא מכניס את עצמו למנזר, וגם אהובתו אלואיז במנזר, הוא כותב את סיפור אהבתו, ואת יכולתו לתאר במילותיו את העולם, את היכולת הזאת איש לא היה מסוגל לסרס. אז הדרך של פייר אבלאר הייתה דרך גיהנומית בסיפור האהבה הזה הקצר, שנים מעטות, שבסופו הוא אמנם אב לילד, אבל אהובתו במנזר אחד ובמנזר אחר מסורס, שבתקופה היא יש כאלה שאומרים שהוא לא לגמרי איבד את כוח הגברה שלו, כי סרסו אותו באופן מסוים שמאפשר לו עדיין, לא משנה, אני לא חושב שזה אלה פרטים חשובים, אבל בעיקר הפגיעה הנפשית, הוא היה ממוטט מן הסיפור הזה, ללא ספק. אז זה סיפור אהבה אכזרי, שנגמר במפח נפש אדיר, מה גם שהאדם שמסתכל מן הצד על סיפור האהבה הזה, יכול לחשוב, בוודאי בעיניים מודרניות, שהוא סיפור מאוד בעייתי, יש פה בחורה צעירה, ששולחים אותה ללמוד מפי גבר מבוגר ממנה, הוא המורה שלה, אז אפשר לצייר כאן יחסי מרות, והוא מכניס אותה להיריון לא מתוכנן, אז זה סיפור אהבה גדול, מה שהפך את סיפור האהבה הזה לגדול, אלו הכתבים, אשר כתבו הגיבורים הראשיים של הסיפור, הללו כמובן פייר אבלאר, שאנחנו מרבים, אני מרבה לומר את השם הזה בחגיגיות, פייר אבלאר, 880 שנים למותו, וגם אלואיז כתבה את שכתבה, ויתרה מזאת אני רוצה לשים על השולחן כמה עובדות שהופכות את סיפור האהבה הזה לבאמת סיפור אהבה מרגש. קודם כל, משך שנים הייתה מחשבה שפער הגילאים ביניהם היה 20 שנה, ואז אתה חושב על נערה בת 17, נאמר, ומורה בן 37, זה נשמע לך בעייתי. ובצדק. אלא שהמחקר המודרני מראה שככל הנראה, פער הגילאים ביניהם היה קטן בהרבה. הוא היה צעיר יותר ממה שחשבו בתחילה, והיא הייתה מבוגרת יותר. היא הייתה כבר במחצית השנייה של שנות ה-20 של חייה, ובמחצית הראשונה של שנות ה-30 של חייו, ויותר מזה, היה צד שוויוני באהבה של פייר ולואיז. והצד השוויוני היה העובדה שהיא ידעה דברים שהוא טרם ידע, וככל הנראה לא ידע עברית כמוה, ובנושאים פילוסופיים מסוימים, הוא לא ידע דברים שהיא ידעה, ולכן המורה הזה שבא ללמד את הצעירה, היא לא כל כך צעירה ממנו, מגלה מישהי שהוא עצמו לומד ממנה, והיום החוקרים אומרים שהוא כנראה הרוויח אינטלקטואלית מהחיבור הזה. אז יש פה אהבה, שבוודאי היה לה צעד, מן העובדה שהשניים הללו, היו, לכל הדעות, מתארים את צערה בעיר, הארוך מאוד, והוא שהיה יפהפה וזקוף ומרשים, אבל היה פה גם צד אינטלקטואלי, והאמת שאת זאת כותב במכתב מפורסם שלו, שנכלל תמיד בספרים שמאגדים את מכתבי פייר אבלאר ואלואיז, אף על פי שהמכתב הזה לכאורה ממוען לחבר ולא לאלואיז עצמה, למרות שיש חוקרים שטוענים שאולי נשלח קודם כל אליה, וזה מכתב שבו הוא מתאר מרחוק את סיפור התאהבותו באלואיז. ומה הוא כותב? על המעשה הזה, מה כותב הפילוסוף המשפיע, אבי הנומינליזם, אחד מן האבות, מצרפת, שמוצא את עצמו מסורס בתום פרשת האהבה הזו. הוא כותב כך. במראיה לא הייתה מן הפחותות, ובהשכלתה עלתה על כולנה. ומאחר שההשכלה הינה נדירה בקרב אנשים, הוסיפה השכלתה לחינה, והביאה לפרסומה בממלכה כולה. לאחר שבחנתי מהו שרגיל למשוך מהאהבים, החלטתי שהיא המתאימה לי לבוא עמה בקשרי האהבים, והאמנתי שהיא קל עליי להגיע לכך. באותה עת הייתי מפורסם וצעיר, ואף ניחנתי ביפי מראה, ולא חששתי שאישה כלשהי שאחבדנה באהבתי תדחני. האמנתי גם שהיא קל עליי להשיג את הסכמתה של הנערה, משום שידעתי שמשכלתי ואוהבת ספר, ועל כן גם ביותנו מרוחקים נהנה מנוכחות הדדית על ידי חליפת מכתבים, וכך נמצא תמיד בחילופי שיח נעימים. הטקסט הזה, שאפשר לומר שלשונו במידת מה היא דיווחית, כמו דיווח עיתונאי, הוא מחביא המון. הוא אומר, בניגוד למה שאתם תחשבו, אני הייתי פילוסוף, נזיר כזה, שמעולם לא ראה אישה, ומביאים אליי צעירה יפהפייה הביתה, ואני רק מוקסם ממנה, אבל אין פה אהבת אמת. מה שהקסים אותי בה באמת, זו העובדה שפתאום יש לי בציח. אני רוצה בציח. כלומר, אהבה אמיתית מוכרחה, שיהיו לה את שני הצדדים הללו, את השיחה ואת המשיכה, ושני הצדדים היו. כי מצד אחד הוא מתאר את זאת, ולאחר מכן הוא אומר שבעצם השיעורים שלנו הפכו מהר מאוד לשיעורי אהבה. לא היינו יכולים לאחוז את הספר, לא היינו יכולים להצליח, רק להתרכז בעניינים עיוניים. אבל מה שהביא אותנו לידי המצב הזה, זו לא רק איזו תשוקה בלתי נשלטת שאין בה ממש, שהיא מגושמת, אלא היה פה משהו יפה, הייתה פה המשיכה של שני אנשים שרצו לנהל שיחה, ובמובן מסוים השיחה שלהם הייתה גם בגוף וגם במילים. ואני חושב שזה לא פלא, ואת זאת הוא כותב בעצם כדי לתאר בדיעבד את מה שהיה, אבל מה שנותר מהאהבה של פייר ולואיז, זו חליפת המכתבים שהטקסט הזה נכלל בה, ואלו בעצם המילים, האהבה הזאת שנסתיימה בכזאת גסות גופנית בסירוס, מה שהפך אותה לנצחית והשאיר אותה בתודעה, זה העובדה שהיא הולידה מילים יפהפיות, כמעט מילות שיר. צרות, איסורים, אמרתי שספרו של פייר אבלאר, שאנחנו מציינים 880 שנים לפטירתו, קרוי. תולדות איסורים, תולדות איסוריי, שם נכלל גם הטקסט שעליו דיברתי, בעצם התיעוד שלו לאהבתו לאלואיז, והתיעוד הזה הוא לאחר מעשה. הוא הפך עצמו לנזיר, הוא מסורס, הוא סריס, והיא במנזר, והיא מתקדמת במנזר, היא הופכת להיות אם המנזר שבו היא נמצאת, והשניים מנהלים חליפת מכתבים. עכשיו, כשאמרתי שהמילים הפכו את האהבה הזאת לנזכרת, אלו דווקא פחות, אף על פי שזה גם כתוב באופן יפהפה, והתרגומים לעברית הם יפים, אבל פחות מה שכתב פייר, הפילוסוף המפורסם, ודווקא מה שכתבה לו אהובתו, שדמותה, אנחנו יודעים עליה הרבה פחות, אותה אמינזר אלואיז, מפני שמכתב המפורסם שאני נתקלתי בו לראשונה לפני שנים, בספר אהבה, אוסף שירת האהבה שאסף פנחס שדה, אז שם היא מתארת את המצב האגום של ההתרחקות ממנו, היא כותבת דברים מפליאים, קודם כל, היא אומרת, האהבה שלנו איני מתחרטת על דבר לגביה. איני מתחרטת על דבר לגביה, אפילו שחיינו, חיי שלי וחיי שלך נהרסו, לא רק מפני מה שקרה לך, אלא מפני שאנחנו לא ביחד. והאהבה כזאת, כאשר אתה לא ביחד, אתה סובל, והיא הולכת ונעשית אמינזר, והיא מודה במכתביה שהיא מתגעגעת אליו. ושהיא חושבת עליו הרבה יותר משהיא חושבת על ענייני התפילה המנזריים. היא מתגעגעת אליו, והיא מתארת זאת בחנות אדירה, במובן מסוים היא כותבת לו מכתבים רבויי אהבה, והוא עונה לה באופן קר, גם שבין המילים אפשר לזהות, בייחוד בברכות שהוא כותב לה, והעובדה שהוא מקדים את שמה לשמו, והוא קורא לה אהובתי, אפשר לראות שעדיין גואה בו הרגש, אולי מפני שהוא ממילא מסורס, אז הוא גם סרס את רגשותיו, אבל אתה רואה שהיא עדיין, עונה לו במובנים מסוימים, כאילו הוא כמוה בתוך הסיפור, אולי היא מרגישה, אולי היא מכירה את שפתו, אולי היא יודעת מה מצבו, יש אפילו איזו טענה של החוקרים שהם רקמו ביחד את חליפת המכתבים הזאת, זאת אומרת, זו הייתה יצירה ספרותית משותפת ומחושבת, אבל אני רוצה לקרוא מן המכתב המפורסם ביותר שלה, שמתחיל במילים, אני יודע אתה מה רב איבדתי, בעבדי אותך, ואותו מעשה בגידה נקלה, זה שאכזריותו אין לה אח ורע, אשר ביתיו הורחקת ממני, הוא גם הרחיק אותי מעצמי. אנחנו יודעים שהיא מדברת על סירוסו של פייר אבלאר, אבל המכתב ארוך, אני ממליץ למצוא את כולו, ויש כמה תרגומים, אבל אני רוצה לחזור אל המשפט המפורסם ביותר מן המכתב הזה. היא אומרת כך, סהדי במרומים, בכל אהבתי לא ביקשתי אלא אותך לבדך. לא ציפיתי למוהר, לא לברית נישואין, אפילו לתענגותיי לא נתתי דעתי. כולי הייתי יח בך, אבלאר, אתה עדי. אכן, תואר אשת איש, אולי יש בו מן המקודש יותר ומן הנכבד יותר, אך לאוזניי נעם יותר התואר, פילגש. ולמה היא אומרת זאת? היא אומרת כך, יותר שהשפלתי עצמי לפניך, יותר ראיתי עצמי ראויה לאהבתך. יענה אלוהים עדי, כאילו היה אוגוסטוס, משה לעולם, מבקש את ידי בנישואין, ועושני מלכת תבל כולה. מוצאת הייתי לראוי ונכבד יותר להיקרא בשם פילגשו של אבלאר, מאשר רעייתו של קיסר. זאת אומרת, גודל אהבתי אליך. וכאן אנחנו רואים, הרי אפשר לטעון שהיא מצטיירת במכתב הזה כאישה כנועה. יותר שהושפלתי לפניך, אישה כנועה שרוצה לעשות רצון אהובה, אבל היא מתגלית פה בדיוק להפך, והיא אומרת זאת בזמן שיהיה מנזר, החתרנות. אבל היא מתגלית פה בדיוק להפך, כי אישה חופשייה. היא אומרת, דבר שלא היה מקובל לומר אז, אני לא היה לי צורך באיגון החברתי הזה של להיות אשת איש, מה שכולם מחפשות שידוך טוב. להפך, אני רציתי אהבה. לא מעניינים אותי תארים. אני אישה שרוצה אהבה, ולכן, כמו שסיפרתי, היא לא רצתה להיות נשואה לו. אולי גם כדי לא לאסור את עצמה בתוך נישואין, אבל גם כדי לא לפגום בקריירה שלי, היא אומרת, די לי באהבה, אני לא צריכה תארים, יגידו שהייתי פילגה שלך, יגידו שזה לא ראוי ולא מכובד, אז יגידו, טוב לי להיות פילגשו של אבלר, מלהיות רעייתו של קיסר. אלואיז, שחייה השתנו לבלי הכר, לא מתחרטת על מה שהיה בינה לבין פייר אבלר. האם הוא התחרט, זו שאלה גדולה, כי הוא שילם מחיר בגופו, במצבו הנפשי, וגם בקריירה הפילוסופית שלו שהלכה והידרדרה מאז. בזמנים ההם, מה שמפתיע הוא זה שאף על פי שהוא היה סריס והושפל, עדיין היה לו קהל, אלא שהוא עדיין היה מבריק, והוא לא, אף על פי שהוא נטע לאזורים יותר דתיים בהגות שלו, הוא לא ניסה ללכת בתלם. הוא ניסה למצוא הסבר משלו הגיוני יותר לתפיסת השילוש הקדוש של הכנסייה, משוררת זעמה של הכנסייה. הוא כתב ספר שקוראים לו Seek and No, כלומר כן ולא, כמו See and No, שבו הוא מביא סדרה של סתירות הקיימות בתנ"ך, בביבליה הנוצרי, בעיקר בברית החדשה, כי הוא רוצה, הוא ראה בזה מבחני היגיון, הוא רצה חשיבה לוגית, הגיונית, כל אורך הדרך. והדברים הללו מביאים לרדיפתו, להעמדתו, בתי האינקוויזיציה של הכנסייה, למשפטים בתוך כופר. הדבר הזה ממוטט את בריאותו הנפשית, ובסופו של דבר ממוטט את גופו, כמו שאמרתי, בשנת 1142, לפני 880 שנים, הוא הולך מן העולם. אנחנו נסיים את בירת האש הזרה שלנו עם שיר שהוא כתב אחר סיפור אהבתו לאלואיז. אחד הדברים המעניינים זה שנזכר במכתבים ביניהם שפעם הוא היה כותב שירי אהבה לאלואיז. ובשנים האחרונות של חייו הוא חזר, או הוא הלך בכיוון של כתיבת שירים דתיים. מזמורים, מעין מזמורים דתיים על נושאים תנכיים, כמו שמקובל למלומד כנסייתי כזה. אבל כשאתה קורא את המזמורים הללו, שהוא גם הלחין את חלקם, ככה מקובל לחשוב, אתה פתאום שומע שהוא בעצם לא כותב על הסיפור התנכי, למשל של דוד ויונתן, כמו בשיר שנקרא, אלא הוא כותב על אהבתו לאלואיז. אז זה היה מסענו לכבוד הבחירות בצרפת, על הפילוסוף הצרפתי פייר אבלר, ואהובתו הגדולה והמיוחדת כשלעצמה, והמשוררית אלואיז, הוא סיפור אהבתם. אני אקרא שיר של פייר אבלר מתוך האוסף שאסף שדה, הוא הכניס את השיר הזה לאותו האוסף אהבה של פנחס שדה, פנחס אהבה שדה, יש שקוראים לזאת כך. ואחרי זאת אנחנו נשמע מתוך אוסף שיצא בחברת נקסוס, שמאגדת מוזיקה עתיקה, בעצם את קינת דוד, שזה השם גם של השיר שאקרא, בלחנו של פייר אבלר. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני מחכה לכם. בטלגרם כתבו אש זרה והצטרפו לערוץ שלנו שם, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת. את הגרסה המלאה עם השירים תמצאו באתר וביישומון כאן. פייר אבלר, קינת דוד על יהונתן. לשכב בקבר עמך, תהה זו שמחה. דבר גדול מזה, אהבה לא תדענו. אחר מותך לחיות, הן כמת בחיים הוא היות. עם חצי נשמה בלבד, איך חיים יתכנו. לחלוק ניצחונך בקרב, או עמך לחלוק משכב. מלתך ממוות, או לצדך למות. להקריב את חיי לך, חיי שניצלו בזכותך, ובמוות אשר הפרידנו, לשוב לשלמות. העלם, הו נבל שלי, שיקעו בשנת מיתרים, לוקו גם ישקוט ליבי מבכי, מייסורים.
מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.